ביי די מרב רבותיי, השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי ולזכות רבי דוד אברהם בן מרת ענה מרים ולזכות גילה שושנה בת נחה גיטל, נחה גיטל בת רב חיים צבי, לוי נשמת רב חיים צבי בן רב אליהו ולוי נשמת ארון בן יעקב שכנה רב יעקב שלום בן דוב בר. השיר מבוסס על הספר היקר מדרכי הכרם והנושא הוא תחיית המתים בעולם הבא. הראשונים נחלקו בנושא העולם הבא בכלל ובעניין תחיית המתים בפרט. הרמב"ן בספרו תורת האדם בקונטרס תורת הגמול מעריך מאוד בנושא הזה. דרכו של הרמב"ן היא דרכם של רוב הראשונים בניגוד לדעת הרמב"ם. תמצית דברי הרמב"ן, שלאחר מות האדם עולה הנשמה למקום הנקרא גן עדן, והוא המקום שבו הנשמות נהנות הנאה רוחנית. לאחר מכן תבוא תקופה הנקראת ימות המשיח, שאחד ממרכיביה הוא הנס המופלא של תחיית המתים, דהיינו שאנשים יחזרו לתחייה בגופות כפי שהם מצויים לפני מיתתם. ובזה נכנס לשלב של העולם הבא. על עידן זה נאמר בחזל, עולם הבאים בו לא אכילה ולא שתייה ולא פירייה ורבייה ולא מסע ומתן ולא קנה ולא סנה ותר תחרות, אלא צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שנאמר ויחזו לתלקים ויאכלו וישתו בברכות י"ז עמוד א'. אם כן, לדברי הרמב"ן יהיו ארבעה שלבים בהתפתחות העולם: גן עדן, ימות המשיח, תחיית המתים ועולם הבא. ועיקר השכר אצלם בכל המצוות הוא העולם הבא, אומר הרמב"ן, כמו שכתוב בתשחק ליום אחרון, שכל שכרן של המצוות אינן אלא בעולם הבא. ואמרו צדיקים גמורים נכתבים ונכתבים לארץ ולחיי העולם, הנה שמו שכר, שמו שכר צדיק הגמור ומעלתו לחיי העולם הבא. בכן העובדים עם א' אצלם הם השניים במשנתנו, ואילו שאין להם חיי עולם חלק לעולם הבא, אומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמיים וכו'. וזה העולם הבא, הוא סוף מתן שכרן של מצוות. עד כאן מתורת האדם שער הגמול בעוד קכ"ד. אחת הראיות שהביא הרמב"ן לדבריו הוא מהספרי שהזכיר כל ארבעת הזמנים הללו: בתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. בתהלכך תנחה אותך עולם הזה, בשוכבך תשמור עליך בשעת מיתה, והקיצותה בימות המשיח, והיא תשיחך לעולם הבא. לסיכום דבריו כתב רמב"ן, אני מצטט: כל אלו דברים ברורים שעולם הבא אמור בכל מקום אינו עולם הנשמות והשכר המגיע להם מיד אחרי המיטה, אלא עולם הוא שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדשו לאחר ימות המשיח ותחיית המתים. ומקור פנים נלמד בפירוש העולם הבא שהוא עולם שיש בו גוף ומקדש וכליו, ואינו עולם הנשמות שכל אדם בו בחלק הראוי לו אחר מיטתו מיד. ולכן אומר רמב"ן, לא נוצא בשום מקום בגמרא שאמרו על אחד הצדיקים שהוא בן העולם הבא עכשיו, אלא אמרו מזומן לחיי העולם הבא, היינו בעתיד. אבל בהווה, אפילו אחרי מיטתו, אינו בעולם הבא, אלא בגן עדן. ושגור בפי הדורות, אומר רמב"ן, לומר בין בבקשה, בין בסוף ברכת המזון, בכל התפילות, הרחמן יזכנו ויקרבנו למות המשיח ולחיי העולם הבא. מקדימין ימות המשיח ואין דעתם לבקש שתתקרב להם המיטה ויהיו בעולם הנשמות. ועל כוחך הבקשה היא לזכות לחיי העולם הבא שיבוא אחר זמן התחייה. וכאן מתעוררת השאלה, איך יתקיימו אנשים בגופה מאחר שעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה? תשובתו של הרמב"ן היא כדברי הגמרא בבבא בתרא י' עמוד א', הקדוש ברוך הוא מסביען מזיו שכינתו לעולם הבא, שנאמר אסבעה בהקיץ תמונתך בתהילים י"ז ט"ו. רצונו לומר שקיום האנשים הזוכים בהם בזיו הכבוד כקיום הנפש בגוף בעולם הזה ואכילה ושתייה. וכן אמרו במשה רבנו, מאין היה אוכל? מזיו השכינה היה ניזון. ואל תטמא, החיות שהן נושאות את הכיסא והן ניזונות מזיו השכינה, שנאמר ואתה מחיה את כולם בנחמיה ט"ו, אתה מחיה לכולם, כי קיום הנפש בהתייחדתה, בהתייחדה, בדעת עליון, כי קיום המלאכים, בו, ותלות הנפש על הגוף מבטל את הכוחות הגופיות, כמו שזכרנו פעם אחר, עד שיתקיים הגוף נקראת נפש. בלא אכילה ושתייה, וכקיום משה בהר 40 יום. ואם נייחס זה אל מעשה הנס, הנה אליהו יוכיח שלא הושלך הגוף ממנו, ולא נפרד מן הנפש, והתקיים מאז ועד העולם, וכן חנוך, וכפי מדרש רבותינו. עד כאן מדברי הרמב"ן, שם בדיבור המתחיל הרי נתבהר. דוגמה כללית יותר מצינו באנשי דור המדבר, כי אנשי המן נתקיימו במן הנבלה באיברים. כותב הרמב"ן, שהוא מתולדות האור העליון המתגשם ברצון בורו יתברך, וניזנו במדבר משעה שנתעלית נפשם, ואמרו במחילת היום לא תמצאו, רבי אלעזר בן חסמה אומר, בעולם הזה אין אתם מוצאים אותו, אבל אנו אתם מוצאים אותו לבעולם הבא. או נפרש שרמז רמז הכתוב לדעת רבי אלעזר בן חסמה במילת היום, שאנשי העולם הבא יהיו קיי קיומם ביסוד המן שהוא הזיו העליון, רמז על עיקר המן ורמז על קיום בני העולם הבא, כך נראה לי. או מוסיף הרמב"ן יסוד נוסף בהשקפתו, ועל כן נאמין אנחנו במה שאמרו בסנהדרין צדי ב' עמוד א', מתים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחיות שוב אינן חוזרים לאופרן, וזה עניין מורגל מאוד ושגור בפיהם, כמו שכתוב במדרש ברות רבה וב י' ג' ובהגמרה, למען ייטב לך לעולם שכולו טוב וארכת ימים לעולם שכולו ארוך. רצונו לומר שכל הזוכים לארוכי הימים הם שאין בו מוות, כלומר שאינן חוזרים לאפרן עדי עד, לעדי עד. עד כאן מדברי הרמב"ן. מעתה משיב הרמב"ן על עצמו, אם העולם הבא הוא עולם שאחר תחיית המתים, והוא עולם של גופות, ובגוף ישנם איברים לשימוש האדם, ואם העולם הבאים בו לא אכילה ולא שתייה ולא פריה ורבייה, אני מצטט, יהיה הגוף פועל ריק, ואין במעשה אלוקים פועל ריק, ואין במעשה אלוקים פועל בטל, ולשם מה ייברא מחדש גוף עם איברים שהם ללא כל צורך? תשובת הרמב"ן, אני מצטט, שיש בצורה הזאת סודות עמוקים, כי לא הייתה יצירה על זה הדמות הפקר בלא טעם, רק לצורך גדול ולטעם נכבד, ועושה יתברך רוצה בקי, ועושה יתברך רוצה בקיומו. כלומר, צורת הגוף ואיבריו אינם רק לצורך השימושים שבו, אלא יש בצורת האדם הנוכחית סודות אלוקים, שכן הוא נברא בצלם אלוקים, וכך היא צורת האדם עם איבריו, אף שבעולם הבא לא יהיה להם אותו שימוש כפי שהשתמשו בו בעולם הזה. הרמב"ן חולק על הרמב"ן, ודבריו מפוזרים במקומות שונים בספריו. פרק ח' מהלכות תשובה, עוסק הרמב"ם בעניין העולם הבא. הרמב"ם מביא את דברי חז"ל שכבר הזכרנו, ומסתמך עליהם. עולם הבאים בו גוף וגבייה, אלא נפשות הצדיקים בלבד, ולא גוף, כמהלכי השרת. הואיל ואין בו גביות, אין בו לא אכילה ולא שתייה. ואין דבר מכל אותם הדברים שגופות בני אדם צריכים להם לא בעולם הזה. כן אמרו חכמים הראשונים, עולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אלא צדיקים יושבים ועדרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. הרי נתברר לך שאין שם גוף לפי שאין אכילה בשתייה. רמב"ם מסביר את דברי חז"ל מה זה נהנים מזיו השכינה, שיודעים ומשיגים מאמיתת הקדוש ברוך הוא מה שאינם יודעים, והם בגוף השפל. הרי לנו אחת מנקודות המחלוקת שבין הרמב"ם לרמב"ן. לדעת הרמב"ן, עולם הבא הוא עולם של גופים. לדעת הרמב"ם, אין בעולם הבא גופות בני אדם. דבריו אלו של הרמב"ם עוררו תמיה אצל הראשונים. הראב"ד משיב מיד לדברי הרמב"ם ואומר, דברי האיש הזה קרובים בעיניי למי שאומר שאין תחיית המתים לגופות אלא לנשמות בלבד, וחיי ראשי, מעולם לא היה דעת חכמי התלמוד על זה, שהרי אמרו, עתידים צדיקים שיעמדו בלבושיהם, קל וחומר מחיטה. וכן היו מצווים לבניהם, אל תקברוני בכלים לבנים ולא בשחורים, לבנים שמה לא אזכה ויהיה כחתן בין האבלים, שחורים שמה אזכה ויהיה כאבל בין החתנים שבת קוף י' וכן אמרו שלא ישיבו הצדיקים לאפר אלא עומדים בגביעתן, סנהדרין צדי ב' עמוד א', וכן אמרו במומן עומדים ומתרפים, שם בצדי א' עמוד ב'. וכל אלה מוכיחים כי בגביעתן הן עומדים חיים, אבל אפשר שהבורא ישים גביעתן חזקות ובריאות כגביעת המלאכים וכגביעת אליהו זכור לטוב, ויהיו האתרות כמשמען וכפשוטן, ולא יהיה משל עד כאן מדברי הרעבד. הרעבד שיטתו כשיטת הרמב"ן, שאף הוא העריך והוכיח שעולם הבא עולם של גופות, וזה בניגוד לדעת הרמב"ם שעולם הבא עולם של נשמות. ובסוף הפרק מוסיף הרמב"ם, וזה שקראו אותו חכמים העולם הבא לא מפני שאינו מצוי עכשיו, וזה העולם עובד ואחר כך יבוא עולם אותו עולם, אין הדבר כן, אלא הרי הוא מצוי ועומד, שנאמר מרב תופך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך, ולא קרוא עולם הבא לבני שאותן החיים באים לו לאדם אחר חיי העולם הזה שאנו קיימים בו בגוף ונפש, וזהו הנמצא לכל אדם בראשונה. אף על דברים אלו השיג הרעבד וכתב, נראה כמכחיש שאין עולם חוזר לתור ובור, והקדוש ברוך הוא מחדש עולמו, ואמרו שיטה אלפי אבי אלמה וחד חרוף, ונמצא שהוא עולם חדש. כוונתו שיש עולם חדש שיבוא אחר זה העולם, ולא כדברי הרמב״ם, שהעולם הבא קיים כבר עכשיו. ואחר שאדם מסתלק מעולם הזה, עובר הוא לעולם הבא. הכסף משנה בהלכה ב' מצמצם את מחלוקת הרמב״ם והרעבד, לעניין של שמות ומושגים בלבד. לדעתו, אין מחלוקת עניינית ביניהם. הרמב״ם קורא עולם הבא לעולם שאחר המוות, כפי שנראה בדבריו בסוף הפרק, ואילו הרעבד קורא עולם הבא לעולם שאחר התחייה, ובכך כותב הכסף משנה, עלו דברי שניהם כהוגן, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. על תקופת ימות המשיח כותב הרמב״ם בסוף יד החזקה, ובדברים אלו מסיים הרמב״ם את ספרו. הרמב״ם שם מעריך להוציא מדעתנו שימות המשיח יהיו ימים שמים מימינו אלו. אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג. וזה שנאמר בישעיהו, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, שיהו י' אלבב. משל וחידה, אמרו חכמים, אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. והנה, לא זו בלבד שרמב"ם לא הזכיר בדבריו אלו שתהיה תחיית המתים על ידי משיח, אלא שבפרק הקודם כתב בפירוש שאין לצפות ממנו פעולה כזאת. אל יעלה על דעתך שמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם וחיה מתים וחיוצא בדברים אלה שהטיפשים אומרים. אין הדבר כן, שרבי עקיבא חכם גדול מכנה המשנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא מלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא מלך המשיח עד שנהרג באבונות. כיוון שנהרג נודע שאינו משיח, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. דברים אלה של הרמב״ם גרמו מבוכה גדולה לחכמי דורו, משום שהסיקו מדבריו שעניין תחיית המתים אינו עיקר מעיקרי אמונת ישראל, והראיה שהרמב״ם לא העריך בהסברת הנושא. הדברים כמובן אינם מדויקים. הרמב״ם דיבר לנושא הזה וצירף אותו לעיקרי אמונה בלכות תשובה. מנה רמב״ם את אלו שאין להם חלק עולם הבא, אלו נחרטים ועובדים ונידנים על גודל ראשם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים, בפרק ג' הלכה ו', ובין השאר מציין שם הרמב״ם את הכופרים בתחיית המתים. בפירוש המשניות בהקדמה לפרק חלק כותב הרמב״ם, בתחיית המתים הוא יסוד מיסודי משה רבנו, ואין דת ולא דבקות בדת יהודית למי שלא יאמין לזה, בסוף מסכת סנהדרין. ובסוף הפירוש מסדר הרמב״ם את 13 עיקרי אמונה שלו, ובסיום כתב היסוד ה-13 תחיית המתים מכבר ביארנוע. ברם תמידי הרמב״ם הסבו את תשומת ליבו שרבים סבורים שכיוון שהזכיר עניין תחיית המתים בקיצור, נראה מדבריו שאינו דבר עיקרי. הרמב״ם תחילה לא הגיב, לא הרגשנו אליו, הוא כותב, ואמרנו זה בטל במיותו, שאין מי יסכל כזה, זאת אומרת, יהיה שכל, יהיה פטיפש, ואין מי שתקשה עליו הבנת מה שאמרנו, כך באיגר התחיית המתים. אבל חוסר תגובתו של הרמב״ם גרם לכך שהתלונה תגדל ותתפשט, ומתנגדי הרמב״ם נטלו בדבר זה, ומצאו בקעה להתגדר בה להשפיל כבודו של הרמב״ם. הצטרף אליהם ראש ישיבת בגדד, הגאון שמואל בן אלי, שכתב מאמר גדול על הנושא זה, לאחר שחכמים בני תימן פנו אליו וסיפרו לו שנתקבל אצלם חיבור מחכם בן דורם, הכופר בתחיית המתים בצורה מקובלת באומה. שכר ועונש לפי דעת אותו מחבר הם רק לנפש ולא לגוף. את הכתובים שבכתבי הקודש המורים על תחיית המתים אומרו שהם רק על דרך משל לסבר את האוזן, ועל ידי חיבור זה נפסדה אמונתם של רבים מבני העם. ונשתבש הדבר מאוד ותיאשו הרבה מן הגאולה, ורבים רודפים אחר ספרי החיצונים, בצער לנו הדבר. אז הגאון הנער כתב מאמר ארוך, ובו מוכיח שאכן ישובו הגופות לתחייה, וראיותיו מבוססות על מקראות, דברי חזר ונוסח התפילה, והוא חולק על האפשרות לפרש פסוקים ודרשים אלו בדרך שאינה כפשוטה. תלמידו של הרמב״ם, רבי יוסף אבן אנקין, אקנין, שלח אליו מאמר זה בצירוף מכתב שבו תיאר את התעמולה שיצא נגדו מהישיבה בבגדד. הרמב״ם השיב לתלמידו שהוא תמע, כיצד יכול הוא, כלומר בעל המאמר, לומר אותם ההבלים, השיגונות והבלבולים, אף על פי שהם דברי צחוק וחרפה. והוא מתפלא כיצד אפשר היה לחשוד בו ברמב״ם בכפירה בתחיית המתים. סוף דברי החבר על עניין זה מאמר שיגיע לידך בקרוב בכתב ידי. ואכן בשנת תקנ"א כתב הרמב״ם את מאמרו המפורסם מאמר תחיית המתים, והוא מלא תקווה שבזה יסיר מאליו לזות שפתיים. כך הוא כותב למר יוסף אבן גבר מאנשי בגדד: אבל מה ששמעת אותם אומרים שאנחנו הרחקנו תחיית המתים, רצונו לומר חזרת הנפש לגוף, זה הוצאת שם רע גדול עלינו. ואומר זה עלינו, או שהוא איש רע ערום, מוצאים מדברינו מה שלא אמנו, או שיש שכל שמתקשה עליו להבין מדברינו על העולם הבא, וחושב שהוא תחיית המתים. וכבר חיברנו בזה העניין מאמר להבנת זו הטעות, והוא בלי ספק יגיע לכם ויסוע מעליכם כל ספק בזה העניין. וכן מאמר זה הוא להשקיט הרוחות, במאמרו כותב הרמב״ם שבאמת אין בו כל דבר חדש שלא אמרו כבר בחיבוריו. הוא מכריז שתחיית המתים המפורסמת והנודעת באומתנו, אשר רב זכרה בתפילות ובסיפורים ובתחינות אשר חיברו מהנביאים וגדולי החכמים, עניינה שוב זאת הנפש לגוף אחרי הפרידה. זה מה שלא נשמע באומה מחלוקת עליו, ואין בו פירוש כלל, ואין מותר להאמין באיש מאנשי הדת שהוא מאמין חילוף זה. חייבים להאמין שתחיית המתים תהיה עם גוף. בהמשך דבריו מסביר הרמב״ם שאומנם במקומות רבים הוא הוציא פסוקים מפשוטיהם, אבל הפסוקים מדברים בעניין תחיית המתים אי אפשר לפרשם בדרך אחרת אלא כפשוטם. דניאל ורבים מישני אדמת אפר יקיצו, אלו לחיי עולם ואלו לחרפות לדיראון עולם. ואמר לו המלאך: ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. אלא שבאמת יש לרמב״ם שיטה מיוחדת בנושא תחיית המתים. הוא מציג אותה במשפט אחד: וכן יראה לנו מן המאמרים ההם שאלו האנשים אשר ישובו נפשותם לגופות ההם, יאכלו וישתו וישגלו, כלומר יקיימו יחסים, ויולידו וימותו אחרי חיים ארוכים מאוד, כחיים הנמצאים בימות המשיח. ומיד אחרי משפט זה מציע הרמב״ם את העולם הבא: ואומנם החיים שאין מוות אחריהם הם חיי העולם הבא, אחרי שאין גוף בהם, שאנחנו נאמין והיא האמת אצל כל בני הדת, אצל כל בן דת, שהעולם הבא נפשות בלי גופות כמלאכים. הרי לנו שני נושאים שבהם נחלק הרמב״ם עם שאר ראשונים: תחיית המתים אינה נצחית, אלא ימותו שוב אחר התחייה, עולם הבא, עולם של נפשות, נשמות ולא גופות. בדבריו אלה יושב הרמב"ם, מה ששאלו עליו אם עולם הבא הוא עולם של נשמות ולא גוף, מה עניין תחיית המתים? וכאן יש להשיג שאמנם לאחר המוות יקום על התחייה, אלא שיחזרו וימותו, ואז יבוא שלב העולם הבא שהוא לנפשות בלבד. אז יש עולם הבא אחר פטירתו של האדם, מה שהרמב"ן נון קורא גן עדן, ויש עולם הבא שהוא עולם שיבוא לאחר תחיית המתים ומיתתם בשנית. לפי זה קשה להבין דברי הכסף משנה שהבאנו לאל, שישב דברי הרמב"ם וכתב שאינם סותרים דברי הרעבד, ושניהם לדבר אחד נתכוונו, אלא שהרמב"ן קורא עולם הבא לעולם של אחר המוות, והרעבד קורא עולם הבא לעולם של אחר התחייה. ואם דבריו של הרמב"ם עצמו בגרת נראה שכן הרמב"ם חולק על הרעבד, ועולם הבא שאחרי תחיית המתים הוא עולם של נפשות ולא גוף, ולא רק העולם שאחר המוות. וצדק הרעבד, וכשדייק מהרמב"ם שעולם הבא, גם זה שלאחר התחייה, אינו עולם של גוף. ובזה תתיישב גם שאלת הרמב"ן על הרמב"ם. הרמב"ן שאל, מדוע הרמב"ם מתאמץ להוכיח שעולם הבא הוא עולם של נשמות בלא גוף? אם עולם הבא הכוונה לעולם שאחר המוות, פשוט הוא שהוא עולם בלא גוף. ותשובת דבר זה, שרמב"ם מתכוון בדבריו על עולם הבא, העולם שאחר התחייה. ושם אפשר היה לחשוב שיש גוף, דברי הרמב"ן. לכן הרמב"ם אומר לו, שם אין גוף. אז מצד אחד, לפי הרמב"ם הגמרא אומרת שעולם הבאים בו לא אכילה ולא שתייה, וצדיקים נהנים מזיו השכינה. זה עולם של נשמות בלא גוף. ומאידך גיסא, תהיה תחיית המתים, יקומו בגופם, ויקומו, ואז ישובו וימותו אחר חיים ארוכים, ובזה נכנס אחר כך לשלב העולם הבא, שהוא העולם של נשמות. טוב, יש עוד להאריך בנושא המאוד חשוב הזה, ואני מקווה שנמשיך בלי נדר, אני מקווה מאוד, ואנחנו מאחלים לעצמנו שנזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את דברי תורתו הקדושה, והרחמן הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא. שלום שלום, אהובה ידידה עם רבי.